ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בני כאילו דת טבעילים, כמו שעושה שניות אל השם לדברה, והוא דומה אל אישה שמתחברת אל אחר שלא אישה, וכתיב וכינה את אשתו, וכן אם אתה מתחבר לעבודת טבעילים, נאמר קנאה, שמקנה לאלוהים אחרים. ופיתה, וקנאה ממפרעה מעבודת טבעילים, כיוון לרחם אני ושאר דבר עד כאן. וזה מפני כל דבר שעשה כאילו היה או אחר, יש בו קנאה. זה כמו שכתוב, שהיה קנאה גם כעבודת אלילים. כן, אז אם כן, יש פה עבודה נוספת, שעבודת אלילים, יש פה נושא של קנאה. ואמר, זה עושה שניות את השם לדבר. זאת אומרת שאמונה, כמו שבדיבר הראשון בראנו, שאמונה זאת אומרת שזה כולל את כל השם. שזה כולל אמונתו יחיה. אמונה זה לא ניסוח של איזושהי הכרה במשחה פילוסופית, אלא שכפי שדיברנו בפרק הקודם, אמונה זאת עבודת השם, זה עבודת, אבל משהו שכולל את כל החיים כולם. אז אמונה זה דבר שצריך לכלול הכל, כמו קשר בין איש לאישה, שזה חיים שלמים, זה חיים עם האישה שרק, שהקשרים הם לא קשרים של חיים. אז אין בעיה שיש כמה קשרים. למשל, אני קונה אצל מכולת שלך, אני קונה בעוד מכולת. טוב, בסדר, מותר לקנות בכמה חנויות. דבר לגיטימי. אני לומד מחכם אחד, אני לומד מכמה חכמים, בסדר. אבל יש דברים שהם נוגעים לכל החיים, שכל החיים כולם קשורים לזה. זה לא נושא צד בחיים, אלא כל החיים. אם אתה, עבודה זרה בנויה לעיקרון, שזה לא כולל את כל החיים, אלא זה צד. ואם אתה עובד עבודה זרה, בעצם עכשיו אתה אומר שהאמונה והקדוש ברוך הוא זה צד אחד. יש צד אחד בחיים של האמונה. אבל יש עוד צדדים. זאת אומרת, יש בי עוד חלקים בחיים שהתוכן האלוקי לא כולל אותם. לא מתגלה בהם. אמרת בעצם שיש, שריבונו של עולם לא מכולל את הכל, לא מתגלה בכל, לא מתייחס להכל. נתת מקום לעוד משהו אחר בחיים. זה ההפך מהאמונה. אמונה היא משמעותה, משהו שהוא כולל את כל החיים כולם. מגיע לכל מישור, לכל נקודה בחיים. אין צד בחיים שמחוץ לאמונה. כמו שראינו הפעם הקודמת, שיש פה ארבע עזרות, כי אפשר לצאת לצדדים. כן, לצאת מהאמונה לאחד. לצאת מהאמונה זה שיש עוד משהו. ואמונה זה דבר צריך לכלול הכל, ולכן, בדבר שהוא כולל הכל, יש כנבות. אין כל מקום שיש כלליות, יש כללה, יש קנאות. למשל, אם יש רעיון שהוא, יש לו המון השלכות, והוא מבריק, הוא גאוני, אז הוא מוליד קנאות. הוא לא מוכן לקבל רעיון אחר. לא מוכן לשמור על זה. כי הקורונה זה כל כך אמיתי, כל כך נכון, כל כך גאוני, שמישהו יגיד לך עכשיו, טוב, יש עוד אפשרות, כן, אין לך סבלון כזה. אפילו יש קנאות. כי דבר שהוא כל כך כולל, כל כך משפיע על כל המישורים של החיים, אז הוא לא משאיר מקום לדברים אחרים. זאת נקראת קנאה. מוסיף על המהר"ל ואומר, פוקד אדון אבות על בנים, השלישים על רבעים. כך גם בחטא המרגלים כתוב, שם יש י"ג מידות הרחמים, מתחילים בקצרה אחרי חטא המרגלים, ושם כתוב, על בנים, על שלישים ועל רבעים. אבל הפעם הראשונה שמתאים מוגים למידות, פרשת כי תישא, כתוב, כותב אבות על בנים, על בני בנים, על שלישים ועל רבעים. הכל אחד, זה לא קשה. למה הכל אחד? עיקר פירושו כך, פוקד אבות על בנים, ואמר עד כמה? אמר על שלישים ועל רבעים. אבל לא צריך לכתוב על בני בנים. הפרשת כתיסה שאמר שאמרי נעת עודיך, ושם נאמר, ובגיעו מידות, אני אגיד כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, צריך להראות את כל טובו כאשר הוא. ולכן, שם יש פירוט של כל טובו של הקדוש ברוך הוא, על בנים, על בני בנים, על שלישים, על רבעים, הזכיר כולם. היא לא שייך אצל מה שירה לו הקדוש ברוך הוא מידותיו, רק מאפשר לו הכל, וזה ברור. אבל פה הנושא הוא לא להראות את מידת טובו, אלא לדבר על ההפך, על פוקד, כן, על פקידה. לטעם דלת דורות, טעם הקדוש ברוך הוא מקנה עד דלת דורות, יש לפרש כפי פשוטו. כי הראוי לפקוד עבור אבות על בנים, אותם בנים שאין עם אחותה בעולם אחד, ולכן פוקד לבוא לעמוד על בנים, בנים, כל מי שנספח אליך. ואפשר שיש ארבע דורות מיוצא חלצה בימו בעולם, כסתם חיי אדם. רוב האנשים לא זוכים ליותר מינינים. יש שחיתים שחיתים זוכים ליותר מינינים. בערך כלל, המקסימום שאדם זוכה לראות, רוב האנשים זוכים רק לראות מינים. עכשיו, גם אם אדם הוליד בן י' ראי אפשר שהוליד פחות מן ג', יש עיבור, תת חודשים, לדלת שנים. יוליד בן זה דור, יוליד בן זה דור שני, יוליד בן בנו, שכל אחד מוליד כשל ילדה לדור שלישי. אז זאת אומרת, אם הרשע הוא בן 56, זאת אומרת, בן בנו מוליד בן, זהו דור רבי. כאשר בן בנו מוליד בן, אז הוא בן 70, כבר קלו שנותה. במיוחד, אם יש נותנו בהם, 70 שנה, היום קצת התארך. הממוצע. אבל גם היום אפילו חשיבו שיתארך, כי אנשים לא מתחתנים בגיל 14, אז בפועל מאות האנשים רואים מי. נמצא שלא יוכל להיות עמו בעולמו רק דלת דורות. לכן פוקד עבור הנבות על דלת דורות ולא יותר. כך יש לפרש לפי פשוטו. אבל, מעבר לפשט, יש בזה דבר מופלט ועמוק. כי הרשע כאשר הוא בעל חטא, הוא יוצא מן הראוי והיושר. לסור מהיושר ולהיות חוצה. לפכך דבק הרשע ברע אשר יוצא מהיושר. כי היושר הוא הטוב, אשר שר מהיושר הוא הרע. וכאשר דבק האדם חוטא ברע, דבק הוא בזרוע היוצא ממנו ברע. לפכך משלם חטא אבות אל חטא בנים. הדבר זה עד דל לדורות. וזה, כי יש בזרוע של אדם כוח פנימי, מבואר בחיבור גבורת השם אצל כל הבן ללא דעות השליחו. כוח זרע של אדם כוחו פנימי, כמו שתראה בפרי, שהזרע בפנים, דיארנו בעריכות. החוטא כאשר חוטא דבק הוא בכוח זרעו בחיצוניות הוא הרע. ולפיכך הרע מגיע לבנים עד דלת דורות, כנגד החיצוניות שהן נגד ארבע צדדים, שדבק בו כוח זרעו ברע שיוצא ממדרגה הפנימית. ולפיכך העונש נמשך עד דלת דורות בלבד. כן, כמו שמר"ל דיבר מקודם, פעם קודמת, חזרנו לזה גם עכשיו, עיקר העניין של עבודה זרה זה לצאת לצדדים. פעם קודמת גם דיברנו על זה שיש ארבע לבים. למה יש ארבע לבים? כי החיצון הם מנגד ארבע צדדים. והחיצוניות הם ארבע, כמו שאומרת, ואני אומר, כבר, החיצוניות, התחלת החיצוניות מהקדוש ברוך הוא זה ארבע. זאת אומרת שאמונה, אדם מאמין, זה נקרא שאדם הוא ישר. ישר זאת אומרת שהוא לא זז לצדדים. ישר זה שהוא הרמוני. ישר במערב זה תמיד הרמוני. בכל התחום. ישר זה שכל החיים סובבים סביב ציר אחד. זה נקרא ישר. אבל אם אתה פעם פה, פעם פה, אז אתה לא ישר. ישר, רואים על מה זה אדם ישר, אדם עקבי. אדם שלפעמים ככה, לפעמים ככה, זה חוסר ישרות. אם אתה כל החיים שלך סביב האמונה בקדוש ברוך הוא, כל החיים סביב סביב זה, זה ישר. אבל אם יש נושאים בחיים שהתוכן האלוקי מכבים אותך, ויש נושאים שלא. אתה נותן מקום למשהו אחר. ואתה, זה נקרא שאתה נותן לצדדים. זה נקרא חוסר יושר, למשל המחר. וזה אומר שאתה כבר לא חי את עולמך הפנים. אתה מושפע ממדים חיצוניים, אתה מוצא החוצה. אתה מושפע מאוד גורמים חיצוניים. ולכן הנזק של הדבר הזה הוא גם נזק שמשפיע לא רק עליך, אלא על כל הצדדים שלך. הצדדים שלך כמה כוח ההשפעה שלך. כוח ההשפעה של אדם, כמו שהבאנו מקודם, זה ארבע דורות. אתה ארבע דורות כבר אין אדם השפעה כי הוא לא נמצא. אז אם יצאת החוצה, אל העולם, אל הצדדים, תהיה לזה השלכה שאתה תגרום שתצריך גם להיות צדדים. הרבה ההוא פה יפה לי פה לצד הזה, ההוא יפה לצד הזה. אתה תגרום השפעה מצטברת של עזיבת הישרות ולאט לאט אתה תראה בדורות הבאים, אנחנו נראה עוד ועוד נטייה לכל מיני צדדים. אז בעצם זה לא עונש, אלא זה כמו תוצאה. זה מה שקורה. כשנוטים לצדדים, אז יש נטייה לצדדים, וכל הדורות הבאים משפעים נטים, עד ארבע דורות. כי הצדדים זה ארבע, אז כנגד זה ארבע דורות. אבל צדיק כוחו דבק בטוב החסד. אז כוח זרעו דבק מדרגה מאוד עליונה, עד חלת העולם. זאת אומרת, כשאדם צדיק, אז הוא דבק עכשיו ברצון האלוקי, הוא לא יוצא מהרצון האלוקי, זאת אומרת, הוא דבק ברצון של הקדוש ברוך הוא בריאת העולם. זה הרצון האלוקי המקורי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכוח רצונו. אז עכשיו אתה דבק בשורש החיים. דבק בשורש החיים, אז עכשיו הברכה היא ברכה אדירה מאוד. כבר התבהר למעלה, כי העולם נברא בבית. נדבר על אתם שאני אומר לבית, ואז הראו לעולם, ולכן מגיע צדיק ונוצר חסד לאלפים. הרי ההפרש שיש בין רשע וצדיק, כי הרשע משלם לו עדה לדורות, שכך רואים מצד עצמו של כוח הזרע, שהרשע הוא בכוח זרעו, דבק ברע. תראה כי ענף האמצעי יוצא מן האילן, שאינו נותן מן האמצעי, הוא נמשך ביותר, וכך נוצר חסד עד אלפים. כשנותן האמצעי נותן לחוץ לארבע צדדים. כן, יש את הגזע הראשי, ויש את ההתפצלויות. כן, אז הגזע הוא בדרך כלל דבר חזק. כן, ההתפצלויות יותר חלשות. מתרחקות מהמרכז. אז לכן המרכז, מה שממשיך את הרצון האלוקים, אז הוא החזק, הוא החסון, מושפע מהחיים האלוקיים, והיציאות הולכות מנחלשות, הולכות ומתבררות אליהן עמידה. אז החותם כוחו עד ארבע דורות שדבק ברם, והצדיק בין מדרגת דבקותו בטוב, תבין דברים. ורוצה חסד לאלפים לאוהביי. מה זה לאוהביי? שאוהבים, אוהבים, דבקים בו בכל לב ונפש. אהבה, כמו שאמרנו, אמונה, אהבה, בכל החיים, בכל האישים. לא צד פה, צד שם, אלא בכל מישורי החיים. אם אלה עומדים בכל ניסיון, כל ניסיון זה בעצם, האם יש נקודה בחיים שאתה בא, לא נותן לתוכן אלוקי להעיר את חייך, אלא יש שיקולים אחרים, זה ניסיון. האם יש פה עוד צדדים, חוץ מאשר הרצון אלוקי. ואוהביי, אנשים שעבדו בניסיון, אז הם כל הזמן דבקים רק, הרצון אלוקי מנחה אותם. הם נקראים אוהבי השם. לא רק מצד של קיום התורה, זה הרבה יותר מקיום התורה, זה... עמדו בניסיון, חשלו את עולם האמונה שלהם, כמו שתכף נכתב על אברהם אבינו, שמעון מצווה משהו, מכיל שהאוהבי זה אברהם, וכיוצא בו, ושמעון מצווה מביאים בזקנים. כן, אברהם עמד בעשרה ניסיונות, זה אוהבי אברהם. מביאים בזקנים, שמעון אותו במצוות. לזכר אלו, כי אלו נוצר חסד על אלפים. לשאר הצדיקים, אז לא כולם מדרגה את אברהם אבינו, כל אחד לפי מדרגתו זוכה להמשיך ברכה לדורות הבאים, כל אחד לפי מעלתו מדרגתו. גם המסכת סוטה מוכח שלאוהביו הכוונה לעושים מאהבה, לשמה מצוותיו העושים מאהבה. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, גדול העושה מאהבה מאשר עושה מאהבה. ואילו עושה מאהבה תלוי לו עד אלף דור, כלומר עושה מאהבה לאלפים. אך הכתיב עושה חסד לאלפים, לרבה לשמון מצוותיו, ואך הכתיב לשמון מצוותיו לאלף דור, א' וסמיך ל' ואלף וסמיך ל'. דענו אתם, כי אלפים זה המדרגה העליונה שהיא התחלת העולם. כן, מדרגת הריבון, אלפים שניים, ברכה. העושים מהירה, מדרגה למעלה מזה. והוא ידוע בסדרי החכמה, כי העולם הזה נברא בבית, זו התחלת הריבון, וזה עניין התחלת העולם. אבל אי אפשר שלא יהיה עולם מתאחד, שכל המדרג מתאחד ומתקשר. לכך האחדות של העולם מדרגה למטה מהתחלת העולם שהוא הריבון. העושים מאהבה מדרגתם מגיעה להתחלת העולם שהיא בית. וזה, כי האהבה הכל אצלו בטוב, אין אצלו רק ברכה. ולפיכך מדרגתו עד בית שהיא התחלת העולם שהוא ברכה. אבל העושה מהירה אין מדרגתו מגיעה לשם, מדרגתו למטה, לכך מדרגתו עד האחד, כמו שהתבהר למעלה. ואין לבאר יותר, כי הדברים האלו עמוקים מאוד מאוד. אז ננסה קצת, דברים עמוקים מאוד מאוד, ננסה קצת לעשות. מה ההבדל בין, אומר קודם כל שיש פה שני יסודות בבריאת העולם, זאת אומרת, שני יסודות בבריאת העולם יש שני מושגים, אהבה ויראה. כן, אז אולי נתחיל באהבה ויראה, ואז נחבר את זה לנושא הכללי. מה זה אהבה? אהבה זאת אומרת שאתה נותן ביטוי לקשר שיש לך למישהו בכמה שיותר מישורים בחיים. אם אתה חבר של מישהו, אז כשאתה תראה אותו, אתה תגיד לו שלום. אם אתה אוהב מישהו, אז לא רק שתגיד לו שלום שאתה רואה אותו, אלא אתה תחפש איך ליצור איתו קשר, כל מיני, תחפש עוד כל מיני נקודות במגע איתו. אתה אוהב אותו, אז אתה תקשר אל ה... הוא שלא רואה אותו איזה יום אחד, ומתנה איפה אתה... תחפש כמה שיותר, אתה רוצה גם להיות איתו באוכל, וגם להיות איתו בלימוד, וגם להיות איתו בחדר, תחפש כמה שיותר נקודות מגע. זאת אומרת שכשיש אהבה, אז מתפתחות הרבה הרבה נקודות מגע. אהבה מולידה הרבה. הרבה ביטויים. הרבה גוונים. ולכן אהבה מקשר את זה פה לריבוי. אהבה קשורה לבית. בית זה אות הברכה, כוח הריבוי. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא ברא את היכולת להיות קשור אליו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, כלומר קשר. ובראשית, בית, הוא ברא המון המון נקודות קשר. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה המון המון נקודות, המון מקומות שאפשר להיות קשור אליו. אתה יכול לחפש קשר עם הקדוש ברוך הוא בהמון נושאים, בהמון תחומים. ושבתך בביתך ולבתך בדרך ושבתך וקומך על מזוז ביתך ושבתך בכל מיני מקומות אתה יכול ליצור עם הקדוש ברוך הוא קשר. זה ההבטאה את השם. בכל לברכה בשביל יצריך בכל מיני נקודות מוגעה. אבל יש צד אחר. שלמרות שיש המון 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 נקודות קשר, בסוף יש את העובדה שאתה לא יוצר קשר עם אחרים. זה הצד השני שלה. מה זה אהבה מאוד גדולה? אני מאוד אוהב מישהו. טוב, יוצר את המון קשר. אבל זה עדיין לא אהבה מוחלטת. מה זה אהבה הכי הכי גדולה? זה שאני אוהב אותו ורק איתו אני יוצר קשר. זה שכלול שלה. למשל, אם אדם יבוא לאישה, יבוא לאישה ויגיד לה, אני רוצה להתחתן איתך, אני מאוד אוהב אותך, היא מאוד תשמח. כן, אני מאוד מאוד אוהב לדבר איתך, הרבה, אני אוהב אותך, כן, אני אוהב אותך, כן. בכלל, אני אוהב לדבר עם הרבה, אני מדבר עם המון, מדבר עם המון נשים, המון דברים, הרסת את הכל. למה הרסת? במה? אמרתי שאני מדבר, כן, היא רוצה שתדבר רק איתך. אחרת זה לא נקרא, למה זה לא נקרא? כי אין פה את ההתייחדות. אתה אוהב, נכון, אתה אדם אוהב, אבל אתה לא אוהב רק אותי. זאת אומרת שצריכה להתגלות גם אחדות. מה זה אחדות? רק אחדות. אדם יכול לאהוב את השם, אבל האם רק את השם זה יראה. יראה זה המיעוט, צמצום, זה אחד, יש רק אחד. זאת אומרת, יש המון המון נקודות חיבור, אבל רק השם, לא עם אחר. ולכן אנחנו צריכים לחבר אהבה ביראה. אהבה זאת אומרת שבכל המישורים של החיים אנחנו רוצים קשר עם הקדוש ברוך הוא. יראה רק. לכן היראה זה מפגיש את האחד. יראה זה שולל. אין לכם. כן? עכשיו, מצד זה, זה צריך להתגלות. התחלת העולם, נקודת המגע של העולם, מה בשביל מה העולם נוצר? העולם בעיקרון נוצר בשביל אהבה. למה? כי אם זה בשביל להגיד שיש רק הקדוש ברוך הוא, אז למה צריך לברוא עולם זה רק מבלבל? למה העולם נברא עם כל כך הרבה יצורים, כל כך הרבה תופעות? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והמטרה היא שיהיה הרבה. זאת המטרה הראשית, מטרת העל של העולם, זה שיהיה הרבה פנים. אחרת אם מטרת העולם הייתה להגיד, יש רק הקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא, אז הוא היה בורא רק דבר אחד בלבד, והיה ברור שרק הקדוש ברוך הוא. וראה המון דברים שהמטרה של העולם הראשית היא שיהיו המון קשרים בקדוש ברוך הוא. לכן השורש של הכל זה הבצע, הברכה זה העל.
זה תכלית שזה צריך להגיע לאחד. זה התכלית.
כן, לכן זה המחשבה הראשונית. העולם נברא בדרך.
עוד מעט, התכלית הפוך, התכלית לקשרי, ביום הוא יש שם אחד ושמו אחד.
נכון. השם אחד ושמו אחד, זאת אומרת שבכל... נועב אותו בלי סוף, וכל דבר ודבר מתגלה. נפגש עם הקדוש ברוך הוא בהמון המון דברים, לא בדבר אחד. כי אם הוא בדבר אחד, הוא מיותר לקרות אותו, זה פספוס. אם למשל אתה רוצה ש... רק אני, תחשוב רק עליו. אז הכי טוב, זה לא היה אף אחד, אני אראה את זה, אתה תחשוב רק עליו. יש פה הרבה, זה הרבה. צריך אחר כך לאחר, את התורה. לא בעצם הרי, מה כל הזמן, לא לך. ולכן יש פה שני צדדים, יש אהבה ואירה. לכן אהבה היא הכל אצלו טוב, זה רק ברכה. זאת אומרת, רק קשר, עוד ועוד קשר. העושה מאירה, הוא לא, עדיין לא הבין את עיקר העולם, את הייעוד העיקרי של העולם. הייעוד העיקרי של העולם הוא למצוא את הקדוש ברוך הוא בהרבה דברים. אז לכן, אומר המהר"ל, הוא לא שייך לרצון העיקרי, הוא שייך לרצון משני, ולא לרצון העל. לכן זה נקרא אלפים וזה נקרא אלף. בוודאי שהוא שייך לדבר גדול. אלף אגב, עוד אלף, אלף ואלף זאת אומרת. זאת אומרת, אתה שייך לאלף, לאלף לאחד. אתה מקבל אלף, אלף זאת אומרת, אתה כן הבנת את העיקרון שכל העולם כולו הוא רק הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה חיפשת הקשרים, תעבוד בקשרים. העושים מאהבה, מה שמחפים אותם, שהם מחפשים. מחפשים קשרים. איפה לקיים עוד מצווה, לעשות עוד, איפה עוד אפשר לגלות את הקשר מכל זאת מחוברות לזה.
אבל אם נדן יעבוד רק מאהבה, זה יכול להיות מצב שהוא יפול בעבוד הזה.
נכון, נכון. לכן, חייבים את הייעוד. בסוף, אבל מבחינת הייעוד של העולם, העולם בא לבטא את האהבה, כי אם מלא נברא, אם לא היה נברא העולם בכל הריבוי שלו, אז היינו אומרים, טוב, העיקר זה העירה. אבל העולם הוא כל כך רב, המון המון פנים, המון דברים, המון אירועים, המון תרחישים, הכל בשביל לגלות את הריבוי. זה כוחה של העולם, ריבוי הפנים. לכן מי שעושה מאהבה, הוא בעצם מגשים את מטרת הבריאה. אז הרצון היסודי האלוקי של בריאת העולם מתגלה בו. לכן זה לאלף.
אז אם העניין של העירה זה אחד, זה אלף, למה זה אלפים? זה יכול להיות מאה, זה יכול להיות מיליון.
כן. אלף אמרו, אלף ואלף זה אותם אותיות. זה נכון, אבל במקומות אחרים הוא מסביר שאלף זה המספר הכי גדול. במקרא אין יותר, אין יותר מקרא. אין יותר שנבוא או מה. זה לא כתוב ריבו. כתוב ריבו שם, כתוב שם. אלף. בחומש יש אלף.
ישראל בבא גם.
מה?
ישראל בבא.
בתרי רבא, משה תורה? יש רבבה. אבל לא סופרים ברבבות, משה בחומש. בתורה בעיקר סופרים אלפים. זאת אומרת שאלף זה המספר הכי גדול. תסתכל, אני מדבר על זה רק בתחילת רגע שלילי.
אז אם זה מספר הכי גדול, אז מה?
זאת אומרת שרוצים לבטא את מספר זה יכולת לאחד. מה זה לספור? זה שאני עושה הרבה פרטים, מחבר אותם, אומר כל זה יצא לי אלף. זאת אומרת שאלף זה ההכללה, זה בעצם לאחד. לכן אלף זה אלף. למה? כי בעצם כשאתה סופר, אתה מאחד. אתה עושה פרטים, 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 ויוצא לי בסוף מספר אחד. המספר הכי גדול שכולל אחר בפרטים זה אלף. אני רוצה לכלול הרבה פרטים, המספר הכי גדול שמאחד זה אלף. וכן דרך אני סופר אלפים. זאת אומרת, אלף זה דבר מאחיד הרבה פרטים. זה בעצם נראה. בעצם כל הפרטים מתאחדים.
אז זה מקשר לעניין של העבודה מהירה.
כי העירה זה להדגיש שיש רק אחד, רק הקדוש ברוך הוא. כל מה שיש לנו זה רק דבר אחד. אין אף אחד חוק חוץ ממך. אני רוצה להדגיש לא את הרבה, שיש פה הרבה, אלא להדגיש שכולם קשורים למשהו. אז זה אלף. אני אוסף הרבה פרטים, וכונס אותם למספר אחד, אלף. כשאומר אלפים, הוא בא להדגיש את ה... לא את האחד, אלא את הארבע. פרק זה בורר, פריך, פיג, אוקיי, נבואו נבואות על בנים. כתיב לא ימתו אבות על בנים, אז לכאורה זה סתירה. בספר דברים כתוב לא ימתו אבות על בנים. לא קשה. כך שאוחזים עשה בבן בירדים, אך שאין אוחזים עשה בבן בירדים. גם המחילתא, פוקי דורות על בנים, בזמן שאינם מסורגים. כיצד רשע ונרשע, מסורגים כמובן שיש הפתעות באמצע, סתירוגים, צדיק, רשע, זה לא אחיד. הבנת אמנר קוצץ כאן קוצץ. כיוון ששמע משה דבר זה, והאמר משה ויפור לארצות אשתה. מה, חס ושלום, אין בישראל רשע ורשע, זה לא יקרה בעם ישראל, תמיד בסוף יש איזה צדיק בשושלת שקוקע את הרצף הראשון. במדרש קוקע לבן אמון הבנים, משל לדלת ודביותות, זו למעלה מזו. בזו יין, בזו שמן, בזו דבש, בזו מים. נפת דלקה באחת מהן, מחפות זו את זו. אבל אם היו כולם של שמן, שפלה דקה באחת מהן, כולם נשרפות? כך. בזמן שהם מוסיפים כמעשה אבותיהם דור אחר דור, אז הם נידונים, כולם נשרפים. אבל אם הם מסורגים, דור אחד צדיק ואחד רשע, לא ימתו אבות על בנים. בנים ימתו על הבנים. באותה שעה שמח משה, חס ושלום, אין בישראל קוצץ וקוצץ אף אחד. והוא זה כי מה ששם ברך פוקד אבו לבות את הבן. ושעבדנו ענף בתולדות האב, כרד האבו, התאחד עם. כאילו היה דבר אחד כתולדה בכוח האב. אחר כאשר בא העונש עליו שהוא התחלה, נמשך עליו ראשון הכל שהוא מתאחד עם. אבל כאשר הבן נגדל מן האב, שהאב ראשה בזה צדיק, הרי נגדל מן האב, שהאב ראשה בצדיק, הוא נגדל. ואף אם היה בנו של הצדיק שהוא מפסיד פרשה גמור, יש כאן הבדל שלא מתאחד בין צדיק עם ראשה. כל שכן צדיק שלא מתאחד עם ראשה ובגלל ממנו עומד לו זכות עצמו. אשר ראה משה מידה זו יש לחווה לתור הזה שאין בישראל קוצץ ונקוצץ. איך ידע משה רבינו עליו השלום כי אין בישראל קוצץ ונקוצץ? ידע זה, כי אף אם יש בישראל ראשה, דבר זה מצד הנטייה שהוא נוטה אל הרע. אבל הוא בעצמו טוב, שהרי עצם ישראל טוב, הם יקראו טובים. רק הרשע שבהם יוצא נוטה אל הרע. כמו אילן, שעיקר עומד במקום טהור, ונכון נותן עצמו. אבל קוצץ וקוצץ מורד עצם רע, אילן שהשורש והענף רע, דבר זה לא נמצא מסוג שזה בהם. רק העצם טוב, זה שנוטה אל הרע, ואין דבר כן, עם ישראל, עם של אמונה. כן, העצם שלנו, המהות הלאומית שלנו, כמו שדיברנו בדיבור הראשון, למחלה שמל כיפה, המהות הלאומית שלנו זה אמונה. האמורות הלאומית שלנו זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. טוב, אז לפעמים יש נטייה, יש צדדים, נטייה לצדדים, זה בלבול, היא הבנה טעות. אבל המהות של העם היא אמונה, ישראל מאמיני בני מאמיני. אז לכן, גם אם יהיו לפעמים סטיות, זה לא ישנה את היתיקה והתפתחות האומה של הברכה. אז אם כן, הדיבר השני, אני מדגיש מאוד את הצד השני של האמונה, כטוטליות שלה, שהיא מקיפה את כל צדדי החיים, אין יציאה מזה, אין יציאה בישראל, לא זמן מהאמונה. פרק למתת הדיבר השלישי. הדיבר הקדוש השלישי, לא תישא את שם אשר אלוקיך, אלא שר. דיארנו, שיראו תהיה הדיבר הקדוש הזה, אחר יורך, הוא חותב הדבר הזה, הוא חותב בשמו יתברך, שמחלל את כבודו יתברך. אין זוכח לעצמו, כמו שעושה לעצמו אלוקים אחרים, זאת אומרת, מציאותו כאילו נכון מה חכו את מה שהתבהר, אבל חותב בשמו. אינו כופר לגמרי, גם אינו ממעט מציאותו, וכל מקום, משפל השקר, מחלל שמו וכבודו יתברך. כדיתים, ולא תשבו בשמי לשקר, וחיללתה את שם אלוקיך, וכבודו יפח לעצמו, וכך הוא אחר לא יהיה. כן, יש לנו, אם כן, מעגל נוסף, שהוא לא מקרא הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולא מציאותו, אלא כבודו. כן, זה מושג שנקרא כבוד. מה זה כבוד? כבוד זה השפעה על כל מיני מישורים אחרים. למשל אומר הרמב״ן, מה זה כבוד המלך? הרמב״ן אומר, מה זה כבוד המלך? אני רואה את ההשפעה של המלך. אני לא מכיר את המלך. לא נפגשתי איתו, לא שוחחתי איתו, לא יודע מי יוצא. אבל אני מגיע למדינה של המלך, ואני רואה שכולם מתנהגים יפה. שאנשים משלמים במכולת, ושאנשים לא מרביצים אחד השני, וששומרים על החוק ברחוב, אין אלימות. אז אני רואה את השפעתו של המלך. אני לא התקשרתי עם המלך, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע מה הוא חושב. אני רואה את רשמיו. הנה, אתה רואה את הממלכה, אתה יכול ללמוד על המלך. זה נקרא כבוד. כבוד, ההשפעה המתרחבת, המאוד עקיפה של המלך.
זה הגמרא ביומה אומרת שמי שעושה מעשים טובים והבריאות אומרים עליו ראו מנעים מעשה ומקדש את השם, כי הוא מראה את הכבוד.
זה נקרא קידוש השם. ההפך מקידוש השם כך השלום, זה חילול. מה זה לחלל? חלל זה שיש חלל. זאת אומרת, לא רואים פה את החלל. לא נמצא. זאת אומרת שאין לו מחוכן להשפעה, אין לו משמעות. זאת אומרת, זה חילול. חילול השם, זאת אומרת שיש מישורים בחיים ששם זה לא מתבטא. הנה, זה לא בא לידי, זה לא משפיע על זה. זאת אומרת, ההשפעה שלנו איך נגמרה? קייטה בישיבה, אין לך השפעה. יצאת בישיבה, ההשפעה נגמרה. זאת אומרת שהמלך כבר לא נמצא. אז זה חלל, שלא חלל. בלי נוכחות. זה נקרא חילול. חילול של כל הזה. אז אם יש מקום שהשפעת המלך לא ניכרת, זה נקרא חילול. אז זה לא כפירה במלך. אני לא כופר, יש מלך. אני לא אומר שאין מלך, או שיש מלך אחר. נכון, זה המלך, ודאי, כן, יש רק המלך הזה. אבל פה, בחצר האחורית, אפשר לעשות מה שרוצה. המלך לא רואה, לא חושב. זאת אומרת, אתה בעצם יצרת פה חלל, שפה הנוכחות של המלך לא נמצאת. אז רשמית המלך, אתה לא כופר במציאותו, אתה לא ממנה מלך אחר, אבל למה יעשה? יש פה קטע בלי מלכות. זה נקרא חילול. חילול כבודו. זה הדיבר השלישי, המעגל השלישי. וזה בעיקר מתבטא בשבועה. בעיקר מתבטא בשבועה. לא תשבו בשמי לשקר, בחילתה את שם אלו. עכשיו הוא מסביר. תנאי. מישהו רצה לשאור לך? אתה עשית את שם. תנאי בשבועות. איזה שבועת שב? יש שבועת שב. מה זה שבועת שב? שנשבר לשנות ידוע על האדם. נשבע על שטויות. למשל אומר על עמוד של עבר שהוא של זהב. על איש ועל אישה. זה נקרא נשבע על השב. או שהוא נשבע על דבר שאי אפשר. נשבע שראיתי גמל קורח באוויר. שראיתי נחש בעובי של קורח בית בית. אומר לעדים בואו והעדים שבועה שלא נלכה. נשבע לבטל את המצווה שלא לעשות סוכה שלא תורגל. כל הדברים האלו זה שבועת שב. אתה נגד המציאות. וחייבים על צדונה מכות ועל שבילתה שתורה. מזה שכתוב לשב לשב פעמיים, מרבים גם כל דבר שבועת שקר. נשבע שדבר זה היה ולא היה, זה בכלל שבועת שב. אומרים עכשיו שבועת הדיינים, אפי בלשונה נאמרה, ואומרים לבי ידיה, ככה כשאדם נשבע, אז מזהירים אותי, שכל העולם מזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תישא את שם השם ככל שם. אז מזהירים אותו בדיבר השלישי, וכל עבירות שבתורה נאמר בהן בנקה, וכאן נאמר לא ינקה. כל עבירות שבתורה נפרעים ממנו, כאן נפרעים ממנו וממשפחתו. ונאמר אתה תנקיך לחתי את בשריך. בשריך קרובים, שלא מצפה לתקנן. כל עבירות שבתורה נפרעים ממנו, וכאן ממנו, מכל העולם כולו. כל העולם יסבול בגלל שבועת שקר. שנאמר, אלו על בקפה את הכולה, על כן תאבה לארץ ואומלל כל יושב כאן. כל עבירות שבתורה יש לו זכות תולים לו שניים שלושה דורות, כאן נקראים עניין, שלמה צחי אמרו השם צבאות, ובא את בית הגנב ואת בית המקווה בשם השקר, וגלנו בתוך ביתו, וקימתו את אפשר ואת הבנה. הוצאתי על האתר, ובא לבית הגנב, זה גונב דרך הבויות, שאין לו המון אצלו ותרמו המשביעות, ובית המקווה בשם השקר, כמו שלא למד את הדברים שהם אין שבו הם מחלים אותם, שבועת שקר ומחלה. הנה בא לבאר עניין שבועה שמשקר בשבועה. דע, יש בשבועה צד חמור וצד קל. צד קל, הוא לא דומה לכופר בעיקר, ולא כופר בדיבר הראשון, הוא גם לא עובד עבודה זרה, הוא מאמין באשר. הכופר, בעיקר כופר לגמרי, וכן מי שעובר עלו ילכה, ומעט מציאותו. הנשבע לשקר, מה שנשבע בשבוע לשקר, הוא לא כופר בעיקר, הוא לא אומר שאין מציאותו חס ושלום מילה ושום מעט מציאותו. אלא עיקר אחר, שחוטב בשמו עמו, הוא נשבע בשם השם. הוא מחלל כבודו, הוא משתמש בשם השם לדבר שלא נמצא. זאת אומרת שאתה נעזר בתוכן האלוקי בשביל לבסס משהו לא נמצא, שאיננו, הוא בעצם לא קיים. לא תדברו משמן השקר וחיללת את שמו. כן, נשבע בשמו לשקר אינו מנע את מציאות השם, רק שחוטא בשמו מחלל כבודו שנשבע בו יברך לצד כאן. הרי זה צד חמור. בכל החטאים, אף הכופר בעיקר ועובד עבודה זרה שחף בו יברך, וכל מקום אומר חס ושלום אין אלוקים, איזה באמת מציאותו יברך? נגיד אתה אומר אין אלוקים, אז אמרת אין אלוקים, מחפץ. לא עשית, לא פגעת. אבל כשיש אלוקים, זאת אומרת יש אלוקים, אבל מה זה אלוקים מבחינתי? זאת אומרת יש אלוקים מבחינתי, אמונה מבחינתי, קשר לקדוש ברוך הוא מבחינתי, זה להשתמש בזה בשביל לבסס דברים לא נכונים, זה יותר טוב. כי אתה לוקח את התוכן האלוקי, זאת אומרת מה זה אמונה, מה זה קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה פירוש, זה בעצם לתת כוח לדברים לא נכונים. אתה מגייס את האמונה לשלילה, להבל, לרקנות, לשקר, זה אפילו יותר גורם במובן הזה. כי אם אתה אומר אין הקדוש ברוך הוא, אז אתה חושב שאין, בסדר, לא הזקת. אולי הזקת על זה, אבל לא הזקת סביבתית, השפעתית. פה הזקת השפעתית, אמרת שאמונה פירוש משמעותה, זו המשמעות של הבחרים. משמעותה בחיים היא יצירת שקר. זה יותר חמור. זה מחלל שמו, המורה על עצמו, מחלל כבודו. משל, אם יש מלך שמולך במדינה, ועיר אחת מורדת בו, מליכים מלך אחר. ויש עיר אחרת שמורדת במלך, מבזה את כבודו. אומרת שהמלך הזה מלך של שקר, ואין מאמיתות כלל. העיר הראשונה, אגב, שמרדה במליך המלך אחר, קודם כל לא עשתה דבר על המלך בעצמו. היא לא פגעה במלך. היא אמרה, שתהיה אומר חוק אחרת. זה מצד המקבל, אתה החלטת על כאן הולך המלך אחר, טוב? אבל העיר השנייה היא לא המליך המלך אחר, אבל היא פגעה במלך, היא אמרה שהמלך הזה הוא שקר. ואת מה המשמעות של המלכות? כלום בחיים. זה לחלל את כבוד הלכות. מה שמרמר המלך, יש לו, אין לו השפעה, ההשפעה שלו היא רק שלילית. כל ההשפעה שלו היא לדברים שליליים, מטופשים. זה יותר חמור, זה נקרא חילול כבוד. לכן חטא זה חמור מכל החטאים, כל הדברים שזכו חמור. זאת אומרת שבעצם חילול כבודו זה יותר גרוע, כי אתה נותן פרשנות, משמעות, השלכה בחיים של אמונה, השלכה פגומה. אז היה בעצם יותר גרוע. עכשיו מסביר מה זה אומר להאמין להשם, מה זה קשר לקדוש ברוך הוא, תראה זה המשמעות של זה. דבר שהוא כזה, השפעה כזאת שלילית. זילות, זה גם. לכן אמרו שכל העולם מזדעזע. כי עצם החטא בו יתברך בגודל כבודו, וזה הזדעזעות העולם. מי מזדעזע העולם? מה זה העולם? העולם הוא כבודו. כל העולם זה איפה שהקדוש ברוך הוא משפיע, טווח ההשפעה של הקדוש ברוך הוא. ואתה אומר, מה זה ההשפעה? מה זה אומר? מה המשמעות של להיות קשור לאלוקים? ויוצר זה עזור בכל כבודו, בכל הגילוי, בכל הממלכה. לכן אמר בחטא הזה לא ינקה. בכל החטאים אמר לנקה, אם אדם צד בתשובה, משנה את מעשיו, אז לנקה שם באחר שווה. וכאן לא ינקה אפילו אם עשה תשובה. חידוש גדול. דבר זה, כי כאשר תדעיין השם שהוא מרות שכלי, ומאחר שחטא בדבר כמו זה שהוא שכלי, והשכל אין לו שינוי, לפיכך בעבירה של שבועה עכשיו לא ינקה. כי החטא הזה הוא בשם שהוא המהות מסתכלי, אשר הוא עומד בלי שינוי. עשית נזק רוחני. זה לא נזק מעשי, נזק תודעתי. איזה קורה המהות. אנשים עכשיו מתרגלים, שמעו ממך, ששם השם זה דבר, מה זה אומר שם השם? דבר שהוא מגויס לדברים רעים. עשית נזק לכל עולם הרוח. בכל עולם האמונה. הזקת עולם האמונה ואי אפשר לחפר על זה. גם אם אתה תשוב בתשובה, אבל את הנזק התודעתי רוחני שעשית, אי אפשר. איך מתקנים נזקים רוחני? נזק גשמי אפשר לתקן. נזק רוחני, איך מתקנים? ולכן העול הוא שהוא יהיה יותר חמור, לא יהיה. ולכן נפרע גם ממשפחתו, כי חטא בשמו לא יכול אדם פרטי. זה לא רק נזק אישי שלך, אלא זה נזק אישי, השם גם מייחד שמו על הכללי. הופעת שם השם היא קשורה לכל החיים של כולם. יש פה נזק סביבתי בתודעה החברתית, הציבורית, כי השם הוא מהות שכלית. ואין השכל פרטי רק כללי. לכן בחטא הזה נפרע ממשפחתו מכל העולם. ששמו יתברך הוא בכל העולם. בכל מקום הוא ראשון הוא נפרע, משפחתו אחר בכל העולם. לכן כל עבירות הופכות עולה, שבעת שקל נפרע מיד. כי החוטא הוא במהות השכלי, ומהות השכלי אינו תחת הזמן. זה עולם הרוח, זה עולם התודעה, זה לא נמדד בזמן. לכן נפרע בחטא מיד ואינו ממתין. ראה לי כשאין לך הרי המחיא ולא איך, זה גם כופר, זה גם בעיה בעולם הרוח. לא, זה לא חלק במשהו התברך לי. אם מה יפעל בלא כתוב, מה אתה תזיק לקדוש ברוך? אתה אומר, אתה לא נמצא. אתה לא מועד אומר אותו שלא נמצא. אתה מביא לקדוש ברוך, לאף אחד לא. אתה אומר, אני עובד לאל אחר, אתה לא משפיע. פה אתה מחלל כבודו, כן, אתה נוגע בהשפעה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה לא מדבר עליו, אתה מדבר על ההשפעה. מה המסר? מה זה אומר בחיים? מה ההשפעה של אמונה? זה מה שזה נקרא חילול השם. אתם רואים אדם מאמין בדתי, במשפחה שלנו מאמין, להתנהג כך. זה יוצר גרוע. אם אדם לא מאמין, לא מאמין, לא עושה נזק. אבל מי שמאמין וכך מתנהג, אז הוא יוצר דימוי, הוא יוצר איזה פרק גירוש. זה המסר, זה מה שבורים. הוא יוצר את הנזק, האנשים, התוצאה של האנשים. נזק אמיתי במסיעות. כי הקרוב בחור אי אפשר להזיק לו. אבל אפשר להזיק להשפעה על החיים, אפשר להזיק להשפעה על החברה, להשפעה על בני אדם, פה אתה כן יכול להזיק. ולכן העוד ש...
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.